שלושה שיודעים.
בוקר טוב, אנחנו שלושה שיודעים בכאן תרבות, רשת חדשה כאן בכל ישראל, ואנחנו בתדרים 104.9, 105.3, והתדר שלנו בפייסבוק הוא בעמוד כאן תרבות, ובפלטפורמת הפודקאסטים שלנו, כאן עוד אודי באתר האינטרנט, האינטרנט שלנו, אנחנו נלווה אתכם המאזינים שלנו עד השעה 9, אלו אנרגיות של בוקר כדי לא להירדם כמובן תוך כדי ההובלה הזו. אנחנו גם בכאן 11, אז בוקר טוב גם למי שצופה בנו בטלוויזיה בשעה הקרובה, ומי שילווה את המשדר המטורף הזה, כי היום השידור, יש לנו תוכנית מיוחדת היום, הוא מרתקת במיוחד. מי שילוו את השידור הזה הוא קודם כל דוקטור ארז גרטי, ראש תחום תקשורת המדע במכון דוידסון, הזרוע החינוכית של מכון ויצמן למדע. בוקר טוב.
בוקר מעולה.
מה שלומך?
מצוין.
אני רואה שאתה חמוש באיגל שפירה, ששמו מדי פעם עולה כאן, מדי יום. עולה חלק מהאנשים שיזמו ועומלים על התוכנית הזו, וגם עורך תוכנית המדע והידע החפרני בחינוכית.
בוקר, גילוי נאות, יש כאן עוד מישהו מתוכנית המדע
והידע החפרני. ודאי, אני אנסה לשחק אותו אובייקטיבי כמובן, ואז להזריק את המידע שהוא עונה חדשה של החפרנים ביום ראשון.
עונה חדשה ביום ראשון.
בחינוכית וגם בערוץ 2. זהו, לא נשב יותר מדי על הנקודה הזאת.
אולי עוד פעם, פעמיים או 10.
ובכל זאת בערוץ 2, ב-2 בצהריים, וגם חינוכית ב-23, גם ב-4 וגם ב-7 ביום ראשון. כיף גדול. חמישית לחפרנים, אבל בלי קשר לכך, יש לנו תוכנית מרתקת היום. אנחנו נעסוק בשאלה מדוע קוראים לתירס תירס, ואיך זה קשור לנוח, מתיבת נוח. מדוע חשבו בעבר שהעגבנייה רעילה, וגם שימו לב, אימוג'י חדש, ליתר דיוק, אימוג'י של מצרים העתיקה. שבוע פורסם שהתגלו הירוגליפים חדשים ממצרים העתיקה, בני למעלה מ-5,000 שנה. שימו לב, גילו ציור של פיל בתוך פילה, כשהמשמעות היא סוג של הריון או משהו שקשור לפריון, מאוד מעניין. וגם מייקל בונד, הסופר הבריטי שהביא לנו את הדוב הכי אהוב בעולם, הדוב פדינגטון, מת שלשום. נעסוק בקשר המיוחד בין פדינגטון ליצור טלוויזיוני פיקטיבי אחר, אלף, למרות שהוא לא טלוויזיוני, ספרותי וטלוויזיוני שנחת בכדור הארץ. נעסוק באופן כללי ביצורים שהגיעו לכדור הארץ, או לא משנה, למקום אחר, הוצאו מההקשר שלהם וגרים במשפחה, ויש המון סדרות כאלה וסיפורים. מי עמל על המשדר הזה? קודם כל צוות התוכנית הוא ענת רחל אורי, אבי שמאי, תודה רבה לטכנאים יובל יסוד ואלון מקלר שגם חוגג יום הולדת, הנה הוא חמוש בזר, בוקר טוב ומזל טוב. תודה רבה גם ליגאל שפירה שהוא כאן בתפקיד כפול, כמובן אני יודה לך.
אני אציג לך בוואטסאפ תוך כדי.
זהו, בדיוק, אתה מציק לנו מדי פעם, מה שבדרך כלל מעיד על העובדה שהתעוררת ואתה לא רואה את התוכנית בשידור חוזר. אז שלל עניינים, יש לנו תוכנית עמוסה וגם ניסוי שממתין לנו, יש פה קמח תירס, נדבר גם על תירס. בואו נתחיל מדיוק במדע, בואו נתחיל מיגאל שפירה, עורך התוכנית החפרנים. כשאתה, בעצם שניכם עוסקים בהנגשת מידע, אתה במכון דוידסון, נכון?
נכון.
ואתה בטלוויזיה.
נכון.
עכשיו, על מה חשוב להקפיד כשאנחנו מנגישים מידע? לילדים, למשפחות באופן כללי, לבני אדם.
קודם כל שיהיה מעניין. זאת אומרת, אם אנחנו...
כי מה, יש מידע שהוא לא מעניין?
אוקיי, הכל מעניין, אבל צורת הנגשה צריכה להיות מעניינת. צורה שיותר סיפורית, תיאורית, דוגמאות אישיות. לא להתאפל רק לפרטים המדעיים המדויקים, אלא גם להכניס את זה לאיזשהו קונטקסט, לחבר את זה אולי ליום-יום.
ואמרת, נכון ככה, באגב, צריך תמיד דוגמאות ספציפיות, כי נכון. הכללי, כמו למשל השיחה הזו, אבל אנחנו חוטאים תחת עצמם, לא משנה, אבל תמיד עדיף ללכת באמת לספציפי, לקוריוז שאנחנו נזכור מהמערכון שאתה מעלה לפייסבוק.
כאיזשהו עוגן שממנו להסביר על הכלל, כן.
כן.
אוקיי, לנו מאוד חשוב להיות מדויקים בחפרנים.
אוקיי. בניגוד לתוכניות אחרות.
בניגוד לתוכניות אחרות, לא חשוב שמות שהן לא מדויקות כמובן. יש דברים שאנחנו לא חושבים עליהם לדוגמה. נניח שאנחנו מצלמים מערכון על יוון העתיקה, על רומא. עגבנייה לא יכולה להופיע בפריים. אתה לא יכול להשתמש בעגבנייה, אף אחד לא יכול לאכול שם עגבנייה.
הרבה פעמים כשאתה מטיל עליי, הרבה פעמים משימה, או שאנחנו כותבים ביחד מערכון, או אם כותבים אחר, באמת, יש נטייה לכתוב, אוקיי, הם אוכלים עגבנייה.
ולמה לא יכולה להופיע עגבנייה ביוון העתיקה?
למה אין עגבניות ביוון העתיקה?
כי לא היו עגבניות באירופה באותה תקופה, והן הגיעו אלינו רק אחרי שגילו את העולם החדש, את אמריקה.
מאיפה הביאו את ה... אוקיי, מאמריקה.
כן.
זה הגיע מהיבשת. זאת אומרת, צריך להקפיד גם על הדברים שהם לא המידע פרופר שאנחנו מעבירים במערכון, אלא גם האקסטרה.
נכון.
הכל אוקיי, חייב אז... להיות מאוד מאוד מדויק.
אז הנה למדנו שהעגבניה לא הייתה ביוון. אז מה, איך הם אכלו סלט עגבניות עם בצל, האהוב עליי?
כנראה שהוא נקרא סלט בצל.
כנראה שזה לא סלט.
ונחכה להמשך.
וגם לא סלט, כנראה. אוקיי, מה האייטם החביב עליך מהעונה החמישית, אם ככה נעשה ספוילר של העונה החמישית של החפרנים, עונה חדשה?
תראה, אנחנו יכולים לעשות ספוילרים. יש כל כך הרבה אייטמים מופלאים בעונה החדשה, שמה אכפת לנו לעשות אייטמים, ספוילר לשלושה או ארבעה? אפרופו עגבניה, גם תפוח האדמה. כן. הוא משהו שהגיע לאירופה מאמריקה, לא היה. עד המאה ה-16, ואומץ מאוד מאוד מאוחר.
עד המאה ה-16 לא היו תפוחי אדמה כאן, או באירופה?
נכון.
די, זה
הגיעו מדרום אמריקה, והסיפור של האימוץ של תפוח אדמה הוא מאוד מאוד מעניין, אני מציע אולי ש... אבל... תראה, היום אנחנו לא שלושה שיודעים, אנחנו שניים שיודעים לשאול שאלות, ואחד שיודע.
אז בוא נקדם את זה. אפשר לוותר על השיר ולהשיג את עודד? עודד נמצא איתנו כבר? לא, עוד דקה, עוד דייה איתנו.
דרך אגב, התפוח אדמה והגווניה הם סוג של קרובי משפחה. זאת אומרת, שניהם ממשפחת
הסולנים.
ספר לי לרגע על המשפחה הזאת. מה זה אומר שהם קרובי משפחה? תפוח אדמה והגווניה הם קרובי משפחה?
יש, הם מאותם משפחה ביולוגית.
איזה מין משפחה מעוותת זו?
גם החציל, דרך אגב.
כן?
כן.
כשאני מוכר לנופף בידע שאני זוכר שבחציל יש ניקוטין באופן טבעי, נכון? כך, אני למדתי ש-15 קילוגרמים של חצילים מכילים ניקוטין שיש גם בסיגריה אחת.
חציל וגם... גם, אם יש חצילים שאם הם לא בשלים אז הם מרים, וזה בגלל, גם בגלל זה, אבל גם בגלל הסלונין, שזה...
מה זה?
זה חומר על, מסוג שנקרא אלקלואיד, זה חומר שמכיל הרבה חנקן, שהחומר הזה הוא חומר שבמינונים גבוהים עלול להיות רעיל, הוא למעשה משמש את הצמחים האלה להגנה, בשביל שלא יאכלו אותם. אז
גם תפוח אדמה, גם עגבנייה וגם חציל?
כל אחד ברמות שלו ובמיקום שלו.
מכילים רעל, אבל מאוד, מעט מאוד, מעט כמובן, מאוד, זה לא כן. מזיק לנו בכמויות.
זה יותר לחרקים, כן.
אוקיי. אוקיי.
ויש גם מצבים שבהם, למשל בעגבנייה, זה מצוי יותר בגבעול ובעלים. תפוח אדמה, כשהוא מוריק, אז הרמות של הסלונין עולות, ואז תפוחי אדמה ירוקים עדיף להימנע. זאת אומרת, הם לא ירגו אותנו, אבל יעשו לנו כאב בטן מאוד.
ולכן תמיד מזהירים אותנו שלא לאכול תפוחי אדמה שהפכו לירוקים.
נכון.
אוקיי, כן, כן, יש הזהרה כזו, נכון? איפשהו כן. באוויר.
נכון.
אוקיי, אז אנחנו רוצים באמת לדבר על תפוחי האדמה. יגאל שפירה העלה את הסיפור המעניין שעוד לא סיפרנו כאן, על איך הגיע תפוח האדמה אלינו ואיך הוא הפך למאכל כל כך פופולרי. בוקר טוב להיסטוריון הבית שלנו, עודד פוירשטיין.
בוקר אור, מה שלומכם?
בסדר גמור, אנחנו באולפן עם דוקטור ארז גרטי ויגאל שפירה מהחפרנים, ואתה כבר בשעה מוקדמת זו של היום כבר אוכל תפוחי אדמה, הנה אנחנו שומעים.
אני ממש כן, פה מאחורי הר עם קולפן ביד אחת ומזלג ביד השנייה.
אז קודם כל תן לנו את המתכון, כן. אנחנו תוכנית בוקר mm-hmm. כמובן. אוקיי, okay, זה היה אמין ומשכנע. אז מה הסיפור מאחורי תפוח האדמה? איך הוא התגלגל והפך להיות המזון העיקרי שלנו מלבד כל השאר?
אז ככה, תפוח אדמה קודם כל התחיל בכלל אי שם בערי האנדים. זה אחד מהמזונות שהגיעו מזרחה לאירופה, דרך מה שנקרא The Colombian Exchange, החלופה של אנשים ומצרכים בעקבות ההגעה לאמריקה. כן? זה במקור היה בכלל האוכל של החבר'ה שם באנדים, ולאט לאט זה הגיע לאירופה, בהתחלה דרך מלאכים, והקדם שזה לא ממש תפס באירופה בהתחלה, כן? כמו שאמרתם קודם לגבי רעילות, כל החקלאים האירופאים די לא סמכו על האוכל הזה, הם חשבו שהוא רעיל, הם חשבו שהוא מוזר, לקח משהו כמו 200-300 שנה, ממש עד המאה ה-19, עד שכל העניין הזה תפוחי אדמה בכלל התחיל לתפוס.
רגע, זאת אומרת שגם אחרי שתפוח האדמה כן הגיע לאירופה, הוא לא תפס שם.
כן, אנשים בהתחלה גידלו אותו כמין צמח דקורטיבי בשבילה, כמובן הרי התפוח אדמה עצמו זה השורש, אז אנשים גידלו אותו בשביל העלים.
זאת אומרת כצמח נוי, הנה...
כן.
הוא שימש גם כאוכל לבהמות בעצם.
כן, גם.
אוקיי.
זה היה ממש מזון שאנשים לא יודעים מה לעשות איתו, ורק בעקבות מאמצים... של כל מיני אגרונומים, ואפילו יש סיפורים על איך מרי אנטואנט הסתובבה עם צמחי תפוח אדמה על השיער שלה, כדי למכור את הצמח לתושבי צרפת.
זאת אומרת, מרי אנטואנט חבשה כובע שבתוכו תפוחי אדמה.
לא כובע, אלא ממש שמה אותו על השיער שלה.
שמה תפוחי אדמה בשיער.
ניסו למכור את תפוח אדמה לאירופאים בעזרת סלבס. הביאו סלבס, שבזמנו לא היו תמונות, לא הצלמו, אלא... יציירו אותם לדיוקנים, לדיוקנאות, עם עלי תפוחי אדמה, ממש כדי למכור את תפוחי האדמה בעזרת סלבס, כמו שמוכרים היום בעזרת סלבס, לא חשוב שמות, מוצרים לאנשים.
מי היה מאמין? גם אז אנשים רצו ללבוש מה שהמפורסמים לובשים, לענוד או לאכול. השתמשו ממש בדבר הזה. אוקיי. אז הנה אנחנו יודעים שמלכים ומלאכות ענדו או תקעו בשיער תפוחי האדמה, הכל כדי לסייע למאמץ של שיווק תפוח האדמה כמשהו שהוא סקסי, משהו שהוא מדליק.
כן, הם ידעו כמה תפוחי האדמה זה טוב, בגלל שבניגוד ל... רוב אירופה פחות או יותר הסתמכה על חיטה ופועה כזאת, ותפוחי האדמה היו הרבה יותר עמידים, הרבה יותר קלים לגידול וגם הרבה יותר מזינים. נגיד זה כך, עם דונם של תפוחי אדמה היה לך הרבה יותר מה לעשות מאשר עם דונם של חיטה.
כן, האמת שזה משהו שהוא הרבה יותר זמין ונוח, נכון? לא צריך לאבד אותו יותר מדי.
כן, אתה פשוט מוציא את זה מהאדמה, קצת מקלף, קצת מחמם, מכין עם זה איזה מרק, ויש לך ארוחת ערב ושלושה אנשים.
אז הנה הבנו בעצם שתפוח האדמה גם נזקק לשירותיהם של אנשי שיווק, כדי להפוך למשהו שהוא נכון לאכול, מגניב לאכול, כיפי לאכול. נכון?
כן. איש השיווק הבולט היה אדם שנקרא אנטואן אוגוסטין פרמנטיה, אני מקווה שאני מדייק בשם. אדם שנפל בשבי צרפתי, שנפל בשבי הגרמני, ואכל שם תפוחי אדמה, כי זה היה אוכל לבהמות ולאסירים.
זאת אומרת, נתנו את זה לשבויים כמשהו כן. שהוא נחות, אוקיי.
חזר לצרפת ואמר, יש פה משהו, חייבים לאכול את הדבר הזה, זה מזין, זה טעים, וניסה למכור את התפוח אדמה הזה לצרפתים, והטריק שלו היה מופלא. היה שדה תפוחי אדמה, והוא הציב שומרים. שומרים על שדה תפוחי אדמה. הוא גרם לכל אותם פשוטי העם להגיד לעצמם, רגע, אם יש שומרים על השדה הזה, יש שם משהו מדהים, משהו מופלא. אנחנו חייבים את הדבר הזה שיש רק לעשירים, והם שומרים עליו.
זה כמו להקיף את עצמי בשומרים סתם כדי שירגישו שאני חשוב.
נכון, ואז לילה אחד, אותו פרמנטיה הורה על השומרים להסתלק, ומה קרה?
כל העם מתנפל,
כל העם מתנפל על השדה, חטף את אותו יבול מופלא, שהוא הרי מופלא כי שומרים עליו, וכך הוטמע תפוח האדמה בצרפת.
מדהים, שיווק, 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 די.
כן,
באמת סיפור מדהים.
אני רוצה להוסיף בהקשר הזה, אגב, שהזכרתם את תפוחי האדמה וגרמניה, פרדריק הקדול, אחד מהמלכים הפרוסים, נחשב למי שעזר להכניס את תפוח האדמה לצפון גרמניה, ועד היום אם תלכו ל... קבר שלו בארמון סנסוסי בפוצדם, תוכלו לראות אנשים שבאים ומניחים תפוחי אדמה על הקבר שלו, שלו ושל הכלבים שלו, לזכרו.
כאן בישראל זה פחות מקובל לאכול תפוח אדמה, לא? בישראל אוכלים הרבה תפוח אדמה? כן, אוקיי, אבל זה משהו כביכול אמריקאי שהגיע לכאן, לא? זה במאכלים היהודיים בגלות, לא, למרות שיש, כן, מזרח אירופה, וזה כן, הם כן אוכלים תפוחי אדמה, או כן אכלנו תפוחי אדמה, ואנחנו עדיין אוכלים.
זה סיפור של האירים, אגב.
שמה?
של הרעב הגדול, של במאה ה-19.
תפוחי אדמה הפכו למזון המרכזי של אירלנד מהר מאוד, אבל בגלל שזה מה שנקרא מונוקולטורה, היה להם רק תפוחי אדמה, ברגע שפרצה איזושהי מחלה, ברגע שהייתה בעיה עם היבול, כולם בעצם נדפקו, וזה מה שקרה בשנת 1845, כשאיזושהי מגפה הרסה את יבול תפוחי האדמה.
מגפת הכימשון.
כן, כימשון תפוחי האדמה, איזושהי פטריה מטופשת כזאת, ופשוט כל היבול הלך, וזה בזמן שהעירים עדיין נדרשו לשלם מס אוכל לאנגלים, וכתוצאה מכך למעלה ממיליון עירים מתו, ועוד 2 מיליון או קצת יותר עירים עזבו את אירלנד. בעצם האוכלוסייה של אירלנד עד היום לא הגיעה לממדים שהיא הייתה במאה ה-19 בגלל המוות וההגירה המסיבית שהייתה כתוצאה מאובדן תפוחי האדמה.
כי הם הסתמכו על יבול אחד או סוג אחד של מזון, שזו תמיד הסכנה, קצת כמו שהיום מסתמכים על תירס, נכון? בארצות הברית למשל, הכל
עשוי מתירס. אבל בארצות הברית זה לא על זן אחד של תירס, יש כמה זנים, יש גם את העניין של הנדסה גנטי שמשביחים את זה כל הזמן, אז... זה לא, mm-hmm. לא באמת שם את כל הביצים בסל אחד.
אפשר להירגע, אנחנו מסתבכים בשלל חזיתות, גם בחזית ההנדסה הגנטית. טוב, אני מודה להיסטוריון הבית שלנו, עודד פוירשטיין, זה היה מרתק, תודה רבה.
תודה לכם, ותאבון.
תודה רבה.
ואם כבר מדברים על העניין של תפוחי אדמה, יש סוגים שונים של תפוחי אדמה למאכלים שונים, יש משהו שיותר מתאים לצ'יפס, משהו יותר לאפויים, ובארצות הברית רצו בשנות ה-60 לעשות תפוח אדמה שיתאים יותר לחטיף, לא יודע מה, השם הגנרי שלו, של
החטיף
צ'יפסים למיניהם.
כן, אוקיי, כן, זה צ'יפס באנגלית, חטיף תפוח אדמה,
כן.
חתוכים דק דק דק.
ומתוגנים, כן. אז נכון. לא כל תפוח אדמה מתאים לזה, והם חיפשו את הזן האידיאלי שגם יהיה בצבע הנכון וגם הפריחות והטעם והכל, והם הצליחו לפתח זן בשם הלינייפי ש... קראו על שם איזשהו שבט אינדיאני.
מה, הם עשו החלאה?
עשו החלאה בין כמה זנים, כן. והתפוח האדמה הזה יצר את החטיף האידיאלי, הוא היה יפה, הוא היה טעים, אבל הייתה בעיה קטנה שהוא היה גם טיפ-טיפה רעיל. ריכוז הסלונין בו היה יחסית גבוה, אנשים התחילו לחטוף כאבי בטן ועניינים, ולצערנו זה...
לא, זה טוב, זה ירחי אנשים מהחטיפים הללו מלאה מלח, לא?
או שלשולים גם, זה דיאטט.
אנחנו רק נשלים איזו שיחה, דיברנו על תפוח האדמה שעשוי להיות רעיל, אבל שוב, צריך לא להלחיץ את הציבור.
אם אתם רוצים מספרים, דרך אגב, כמות הרעילה, זה אם אני לא טועה סדר גודל של 2-5 מיליגרם לקילוגרם גוף, בתפוח אדמה רגיל יש 0.2 מיליגרם.
אז כמה תפוחי אדמה צריך לאכול?
60? רגילים, רגילים. כאילו, אני לא מדבר על הירוקים, תפוחי אדמה רגילים, בוא נגיד, אם אתה רוצה להרעיל מישהו, תן לו 60 תפוחי אדמה.
זאת אומרת שאם אני ניגש לבית דודתי, והיא מגישה לי 60 תפוחי אדמה, מדובר בניסיון חיסול?
אני חושב שכן.
צריך לזה כמה גרעיני תפוח, בוא נלחיץ את הציבור.
נכון, כי בגרעיני תפוח יש גם רעל. נכון, ציינית, רעל חביב עלינו. רגע, נשלים אבל עוד עניין בקשר לרעילות, גם בעבר חשבו שהעגבנייה...
גם העגבנייה הגיעה לאירופה ולאסיה מהעולם החדש, מאמריקה, גם לקח 200 שנה עד שהיא תפסה. פעם היה צריך לשכנע אותנו לאכול אוכל מהעולם החדש,
היינו קצת ילדים.
כן, תאכלו את הירקות שלכם. היום זה כלום, מספיק שמישהו בא ואומר, מצאו איזה ברי שאיזה חקלאי מגדל מתחת לטרסה בסורינם, וכולם
יש תמיד את הפירות החדשים האלה שמוכרים לנו כל שנה, מנסים למכור לנו פירות חדשים, הספות השחורה, כל מיני דברים שנראים יפה, אבל טעם של כלום.
בסדר, אבל גם פעם היה לך פחות דרכים להעריך מידת רעילות, חוץ מלתת למישהו לטעום ולראות מה קורה לו.
זה גם בסדר. זו שיטה. זה עבד, אז רגע, מדוע העגבנייה?
העגבנייה נחשבה לרעילה, כנראה, הסיפור מספר, שפעם הצלחות באירופה, הצלחות של השירים, היו עשויות מחומר שנקרא פיוטר. פיוטר הוא חומר שכנראה שכשבא במגע עם החומציות של העגבנייה, משחרר עופרת ומרעיל אותך. אז במשך זמן מה, חשבו שהעגבנייה עצמה היא רעילה.
וואו. עד שהבינו שהצלחת.
במידה מסוימת, אם כבר, ופה הרבה הורים הולכים לכעוס עליי שאני אומר את זה, אבל העלים והגבעות של העגבנייה, יש בהם סלונין, ו...
אבל לא בעגבנייה עצמה.
רמות מאוד מאוד זעומות, לא משהו שאמור להשפיע עלינו. אבל אם יש ילדים ששומעים את התוכנית, זה אחלה תירוץ או לאכול עגבניות.
מי שלא רוצה, יכול להתייעץ עם דוקטור ארז גרטי. אגב, גם השם עגבנייה, זה איזשהו סיפור מעניין בקשר לבחירת השם, השורש, אגב, עגבן, זה משהו ש... בעבר ניסו לקרוא לה בשמות כמו בדורה וכאלה, משהו שיותר ידבר עם השם הערבי של הדבר הזה. בסופו של דבר העגבנייה תפסה, למרות שזה כאילו נחשב השם הפחות מוסרי של הדבר הזה, כי זה מאגב, פחות...
יש גם מחלה עם שם דומה ש...
כן, אז זהו, לא רציתי להיכנס לשם. כן. עוד ספוילר, אולי יגאל שפירה, עורך החפרנים, תעשה לנו עוד ספוילר מהעונה הבאה.
תירס, אתה שאלת מה הקשר בין תירס לבין נוח.
כן, לבין תירס.
אני אחזיר לך שאלה.
כן.
מה הקשר בין התירס לבין תרנגול ההודו?
מה הקשר? מלבד כמובן זה שהוא אוכל אותו. אני כמובן מדבר על התירס שאוכל את תרנגול ההודו בסרטי המדע בדיוני.
אז תרנגול ההודו נקרא באנגלית טורקי. ויש לזה כמה הסברים, אבל בסופו של דבר כנראה שמדובר שוב, אנחנו מדברים על ציפור שחיה אך ורק באמריקה, שהגיעה מאוד מאוחר לאירופה.
הכל הגיע מאמריקה לאירופה? לא היה כלום באירופה? מה היה שם? האירופאים האלה, כל ההתנסות, מה היה שם? הכל הם גנבו לאמריקאים. זאת אומרת, לא לאמריקאים.
זיתים וכו'.
לא, זה מדהים שהדברים הטעימים באירופה זה דברים שהגיעו מדרום אמריקה וכו'.
כמה טוב שנולדנו אחרי המאה ה-16. זכינו.
זה באופן כללי נכון. אוקיי, אז רגע, סקרנת, אז בוא נדבר על תירס.
אוקיי.
ברשותך, מקור השם תירס, רגע לפני שנדבר עם מומחה שידבר על הקשר בין עמים וה...
אחד מהצאצאים של נוח. תירס שמשוייך לעם הטורקי. איכשהו מישהו החליט שטירס הוא אחד מהצאצאים של נוח, הוא אבי אבות הטורקים.
זאת אומרת שמדובר בסוג של נכד כזה של נוח,
נכד
טירס,
של נוח, נכד כן.
של, שקראו לו, זה שם פרטי של בן אדם, טירס.
זה שם של בן אדם.
בסופו של דבר עשו קישור בין הנכד של נוח לבין עם שהיה באזור,
נכון.
שהוא הטורקי,
נכון.
העם הטורקי.
כן.
טוב, לא ברור אם... והטירס עצמו הוא הגיע מטורקיה?
לא.
לא ממש.
לא, הוא הגיע מאמריקה, מדרום אמריקה.
אוקיי, אז
בואו... מרכז אמריקה.
אז בואו נדבר עם אילון גלעד, שהוא כותב על עברית והיסטוריה יהודית במוסף הארץ. נדבר באופן כללי על, על הקשר בין הצאצאים של נוח לבין עמים פה באזור. בוקר טוב.
בוקר אור.
אז אתה מכיר קשר כזה בין עמים באזור שלנו לבין צאצאיו של נוח?
טוב, אולי אני אוכל להשלים טיפה על טירס, ואז נגיע לטירס המקראי. אז באמת שהגיע טירס לעולם, לעולם הישן, באזור שלנו, אז יש שרשרת די מצחיקה של שמות של, של הדבר הזה, כי כל עם בעצם קרא לטירס על פי המקום שזה הגיע ממנו. אבל לא ידעו את המקור שזה הגיע מאמריקה. אז במקומות שונים קראו לזה, יש חיטה של מצרים, חיטה של המזרח התיכון, יש כל מיני שמות. ואחד מהם זה באמת חיטה של טורקיה. עכשיו, מה קשור בין טורקיה לטירס? במאה ה-19, חלק מהסופרים השתמשו במילה טירס כשם עברי לטורקיה. ולמה? כי באמת בראשית 10 יש רשימה כזאת די מוזרה של הצאצאים של נוח, אחרי שיש את המבול, זה בפרק 9 של בראשית, יש את המבול, ואז יש את הצאצאים, ואלוהים אומר להם, לכו פרו ורבו ותמלאו את הארץ. אז פרק 10 מדבר באמת על המילוי של אותה ארץ, ויש את הרשימה של הילדים של נוח, שכולם מכירים, חם שם ויפת, ואז יש את הנכדים והנימים וכל זה, וזה אמור, בסך הכל יש 70 שמות של אנשים, שזה בעצם שמות של עמים. זה מאוד נפוץ בספר בראשית, שהקדמוננו תיארו לעצמם שיש אב קדמון שנתן את השם שלו לארץ.
זאת אומרת שהיה קישור בין אחד הצאצאים של נוח לבין עם. היה לנו נוח, גם אם זה לא דה פקטו ממש, באמת אם לא היה קשר כזה, בכל זאת היה נוח לחשוב שיש אב קדמון אחד לכל עם.
כן, טוב, צריך להגיד, לא היה מבול ונוח וכל האנשים האלה, זה סיפורים...
לכאורה, לכאורה.
לא צריך להסתכסך עם הרדיו השכן פה, רדיו מורשת.
אוקיי, אני לא רוצה לפגוע ברגשות של אף אחד, אבל הסיפורים כאלה קוראים סיפורים אתיולוגיים. זה סיפורים שמנסים להסביר את המציאות בעולם, על פי אגדות של מה גרם לזה. למה לנחש אין רגליים? כי זה עונש על זה שהוא עבד על חווה. למה לאנשים באזור של טורקיה קוראים טירס? כי סבא של סבא של סבא שלהם קראו לו טירס. הוא היה הנכד של הנכד של נוח. זה נפוץ מאוד.
אבל יותר נעים לחיות בעולם שבו יש דברים שקשורים, נכון? ויש הסברים. כן.
זה בהחלט קשור. האנשים שכתבו את הסיפור הזה, הם הכירו עם בשם טירס. והם רצו לדעת למה קוראים לעם הזה, יותר את הקשר בין העמים השונים. הרשימת שמות, בגלל שיש 70 שמות שם, תוארים, אז אנחנו, 70 זה מספר טיפולוגי, מיוחד, אמור להיות שלמות. זאת אומרת, זה סיפור של איך הגיעו כל עמי העולם. כל עמי העולם הגיעו מנוח, ואלה הקשרים ביניהם. ומה שמעניין הוא שהכישורים ביניהם, היינו מצופים, אם היינו היום כותבים רשימה כזאת, היינו שמים עמים דומים ביחד, כאחים. כלומר, האנשים שדומים ביחד, מדברים אותה שפה, היינו שמים אותם כקרובי משפחה. אבל הרשימה הזאת היא נורא מבולגנת, היא לא הגיונית בכלל. כלומר, אנשים שמדברים בקבוצות של שפות שונות, נמצאים כאילו הם אחים, אני אתן דוגמה, כשלא נדבר באוויר, נגיד הכנענים, הם צאצאים של חם, כנען הוא אח של מצרים.
רגע, קצת קשה לעקוב ככה, כי אנחנו לא יכולים...
כולם יודעים שאנחנו שמים.
נכון, אנחנו שמים, השפה היא שפה שמית, העברית.
מי שנגדנו הוא אנטי-שמי, אנחנו שמים, אנחנו משויכים לשם.
אנחנו משתמשים בזה, טוב. זה דבר מאוחר שאנחנו מדברים עלינו כשמים.
רגע, אז אנחנו שמים, מי הם בניו של חם, או מי העם שמשוייך לחם וליפת?
אז ככה, אז שוב, יש את בלגן בעניין הזה, אבל הצאצאים של יפת עולה שהם אנשים ש... למשל, יוון הוא משם. ויוון, כמו שאנחנו משתמשים היום, מזוהה עם אזור של יוון. אבל גם עם אחרים ביוון, באזור של טורקיה, כלומר, טירס הוא גם נכנס שם. חם זה בדרך כלל אנשים מאפריקה. זה מצרים, זה הקושים, שזה אתיופיה. פוט, שזה כנראה לוב, הרבה מאוד מהמקומות אנחנו בכלל לא יכולים לזהות, אנחנו לא יודעים. אבל הסדר הזה לא כל כך עובד, כי קנען משוייך שם לחם. כלומר, היינו מצפים שקנען יהיה שם באפריקה. אבל קנען זה פה, קנען זה... אנחנו יודעים שהשפה שדיברו הקנענים היא כמעט עברית, הם ממש היו איתנו, אז זה לא כל כך הגיוני לשים אותנו אצל השמים, אבל את קנען ביחד עם החמים.
ובכל זאת, אני מבין שיש בעיה עם הגישה הזו, ובכל זאת אפשר כן לחלץ את התובנה שניסו לקשור בין הבנים של נוח לבין עמים באזור, גם אם זה לא היה ממש... מדויק, ולא רק הבנים, אלא גם הנכדים וכולי, עד כדי 70 אנשים שאיכשהו היו קשורים לנוח, השושלת של נוח, והטורקים עצמם הם היו טירס, הם היו קשורים לטירס.
כן, בגלל שהיו סוחרים.
קודם כל, לא היו טורקים, העבריים הקדמונים לא הכירו את הטורקים. הטורקים זה עם שהגיע ממזרח אסיה ממש מאוחר בהיסטוריה, במשך כמה מאות שנים. היה את האזור שאיפה שנמצא טורקיה, והיו שם עמים, אחד מהעמים האלה, לפי מה שאנחנו מבינים, ממה שכתוב, נקרא טירס, אבל הטורקים האלה הגיעו, השתלטו על האזור עם השפה שלהם, ורק ממש לפני כמה מאות שנים.
טוב, אני רוצה להודות לך מעומק הלב על השיחה הזאת, תודה רבה לאילון גלעד, כותב על עברית והיסטוריה יהודית במוסף הארץ, תודה רבה.
תודה רבה, ביי.
רק נסגור את הפינה.
כן, בבקשה.
בגלל שהטורקים נקראו טירס, היהודים באירופה קיבלו את הטירס כנראה דרך סוחרים טורקים, ולכן קראו לטירס...
ולכן שייכו את זה לטורקיה, למרות שזה לא המקור.
נכון, ולכן קראו לטירס חיטת טירס, או בקיצור, טירס.
זאת אומרת, חיטה טורקית.
שלפי אחת מהסברות, הבריטים קיבלו את אותו תרנגול הודו מסוחרים טורקים, ולכן קראו לו טורקי.
על שם המתווך.
על שם המתווך.
די, די מדהים.
אני יודע, אני מוכר לי, אני לא יודע מאיפה זה הגיע.
זה מדהים. ואם אנחנו כבר עוסקים בטירס, והנה למדנו מה מקור השם, היה אדם כזה בתנך, טירס, ששוב, שם אחר או נרדף לחיטה טורקית וכו', יש לנו כאן קמח טירס.
יש לנו פה קמח טירס, קורנפלור, שיש ניסוי ממש חמוד שאפשר לעשות איתו, עם הילדים.
קורנפלור, אוקיי.
לוקחים... כמות כוס או חצי כוס של קורנפלור, מוסיפים לזה חצי מהכמות שלו במים, למשל, אז אם על כוס קורנפלור מוסיפים חצי כוס מים.
הנה, יונתן גאט שנכנס לאולפן כבר מעדכן ברשתות החברתיות, הוא מפרסם את המתכון.
כן, שנייה, נוסיף קצת. אנחנו מקבלים מין דייסה, עיסה כזאת.
זהו, החברים מזין, טעים, נראה טוב.
ואם תשימו לב, נורא קשה להרבב אותה מצד אחד, מצד שני... כשאני מכניס בעדינות את הקף או את המזלג פנימה, היא חודרת יחסית בקלות. זאת אומרת, זה נוזל, אבל הוא מרגיש מוצק.
כן, זה מרגיש מוצק.
זה מרגיש מוצק, אתה מוזמן לנסות. זה נוזל שמרגיש מוצק, וזה מה שנקרא...
נכון, יש מין כוח התנגדות כזה לדבר הזה.
זה נקרא נוזל אניוטוני.
נוזל אניוטוני, שמה המשמעות? זה נראה כמו נוזל, קצת מתנהג כמו מוצק?
זה נראה כמו נוזל, אבל כשלוחסים אותו, כשמפעילים עליו כוח, אז הוא מתנגד, הוא מפעיל כוח חזרה.
וואו, איזה עוד נוזלים יש שהם לא ניוטוני?
כמו קטשופ, אבל...
כן, בבקשה, תשלים.
זה רק, איך זה קורה? בתוך המילן, בתוך הטירס יש לנו את המילן, שזה פולימר או שרשרת עם הרבה יחידות שחוזרות על עצמה, כמו ספגטים ארוכים מולקולריים קטנים, שנכלה בתוכם מים, וכשאנחנו מפעילים לחץ, על התמיסה הזאת, המילן נדחס וקולה בתוכו את המים, והוא לא, זה מרגיש לנו קשה. אבל כשאנחנו מפעילים עליו לחץ קטן יותר, המילן יכול לזוז הצידה, והקף שלנו יכול להיכנס בקלות לתוך התמיסה.
רגע, זה משהו שהוא אכיל לדבר הזה, נכון? אז מה זה עושה לנו בגוף אם אני אוכל או שותה נוזל לא ניוטוני? מה קורה לנו בגוף?
שום דבר. בהנחה שאתה לא... אין לך... האמת, כשאני חושב על זה, הבטן שלנו, הקיבה שלנו כן מתכווץ ומפעילה לחצים, אבל... זה עדיין נוזל, זה יכול לחלחל.
באנו להלחיץ את הציבור.
זהו, נראה לי שזה...
לא נראה לי שיקרה משהו.
הנה, הלכה דייסת הקורנפלור.
אבל כנס ליוטיוב ותוכל לראות אנשים רוקדים על קורנפלור.
אפשר לרוץ על זה, כן.
אנשים מטילים ביצה מגובה רב בתוך בלון, כשהיא צפה בתוך קורנפלור, בתוך הנוזל הזה.
אבל למה לצפות לסרטונים כאלה? כשאפשר לראות תמיד את החתולים שמנגנים על פסנתר.
תמיד כיף.
תמיד, יותר כיף. אוקיי, אנחנו נעצור לרגע את השיחה הזו על קורנפלור, כי הגיע אלינו איש הקורנפלור בכבודו ועצמו, האיש שהוא החיטה הטורקית, הוא בן נוח, הצאצא ישיר של נוח, אבל האמת שהעניין הזה הוא קצת עצוב, יש ידיעה עצובה פורסמה השבוע כמובן על מי שיצר את אחד הדובים האהובים בעולם, הדוב פדינגטון, הסופר מייקל בונד, הסופר הבריטי שכתב את הספר הדוב פדינגטון, מת שלשום. למי שלא מכיר אותו, הוא שירת במלחמת העולם השנייה בחיל האוויר המלכותי, זאת אומרת בריטניה. בשנת 1958 יצא לאור ספרו הראשון של הדוב פדינגטון, מקובל לומר השאר היסטוריה. שוב, מדובר בדוב מאוד חביב, מסוג דוב משקפיים, נכון? אתה אמרת לי? זה סוג של
אני
דוב...
אני לא לוקח על זה אחריות, אבל כן.
הוא סוג של דוב...
דוב פרואני, דוב מהאנדים.
הוא הגיע מפרו על פי הסיפור, כן. ולכן רוב הסיכויים ש... נכון. אבל הוא הגיע מפרו ללונדון, כשהוא חמוש בדבש...
וקוראים לו פדינגטון, כי הוא נאסף מתחנת הרכבת פדינגטון.
ולונדון.
וריבה, אם זכור לי נכון, אז הוא דווקא
אני אומר לך מיד, צנצנת ריבה, אתה צודק, צנצנת ריבה, פנקס ופתק, אתה צודק לגמרי, שכתבה הדודה שלו, נא לטפל יפה בדוד, סיפור קצת עצוב, כי היא בעצמה עברה לבית אבות, זה סיפור מאוד עצוב, אבל הרבה מאוד ילדים, כולל אני בילדותי, התחברנו לסיפור הזה, וזה לא הסיפור היחיד על מין משהו שהוא חיצוני, חיה, חייזר, משהו שמגיע למשפחה שמאמצת אותו, ומשהו קורה שם.
כן, בונד עלה לנוסחה מאוד מעניינת, שאומרת שילדים זה לא מספיק, מה שאנחנו מגדלים בבית זה לא מספיק, אנחנו צריכים איזה משהו חיצוני, ושיהיה אחר.
זהו.
ושיהיה אחר, רק לא ילד שיכנס הביתה.
מעניין.
שיכנס דובון קטן וחמוד, כאילו זה עדיף על ילד. זה פוגע בתת מודע של הרבה הורים כנראה.
לא, אבל באמת מדובר במשהו חיצוני שהוא משהו כמו חייזר או דוב, בעל חיים, שהוא אנושי אבל, נכון?
נכון. כאילו גם סוג של, כשאנחנו מכירים לחייזר חיצוני שבא ואנחנו מגדלים אותו, אנחנו מכירים לו את העולם, אנחנו בעצם מספרים על העולם לעצמנו במידה מסוימת. אנחנו עושים איזשהו סוג של תרגום. ואכן היו הרבה מאוד ספרים וסדרות שעוסקות באימוץ של חוצן כזה או אחר, שהיו להיט ענק. למשל, הסדרה אלף.
אלף?
המפלצת הסעירה שמאוד אוהבת חתולים.
לאכול בתיאבון. חתולים, כמובן. כן, אלף Alien Life Forum, ראשי תיבות, של באמת יצור שהגיע מכוכב הלכת מלמק, לדעתי.
נכון.
למשפחה, התארח בבית משפחה, והוא גם מאוד מצחיק.
משפחת טנר.
כן, נכון. מאוד מצחיק, נכון?
מאוד מצחיק, כן, עושה להם מתיחות, והמשפחה צריכה להשתלט עליו ולחנך אותו. כמו ילד.
רק שים לב שלילד אסור להשתולל, אבל לחייזר או לדוב, מותר להרער על הסדר הקיים.
אז זה בעצם כן ילד, נכון? במסווה. זה ילד שמותר לו להיות ילד, בניגוד לילדים שהמבוגרים גורמים להם לא להיות ילדים, הם מנסים לבקר אותם על שום זה שהם ילדים וילדותיים.
אבל יש עוד דבר אחד נוסף, זאת גם ההזדמנות של כאילו ילד ללמד משהו את ההורים. בניגוד לילד שתמיד מקבל חינוך.
כי ילדים הם חוליית תיווך.
בדיוק. הוא מביא להם משהו חדש מבחוץ שהם צריכים ללמוד עליו.
אז רגע, אז יש דוב, או יש חייזר ממש.
חזה ויש רובוטית.
רובוט או רובוטית?
ציפור קטנה לחשה לי שאתה היית מכור לסדרה
כן,
הזאת.
כן, לגמרי.
ויקי ילדת הפלא,
כן,
גם אני.
ויקי ילדת הפלא, או נערת הפלא או ילדת? כן, סמול וונדר. יש לנו את הפתיח של סמול וונדר? לא, לא. אפשר להשיג את הפתיח של ויקי נערת הפלא?
אחד מפתיחי הלואו-טק הגדולים בכל הזמנים.
תקשיב, זו הייתה סדרה אבל מקסימה, אני אפשר לומר.
מופלא.
עם ילדה שסידרו
לה... שחקנית נהדרת.
בגב כזה... מין סתם לוח כזה.
לוח אלקטרוני כזה.
כן.
והרי כל השכונה חשבה שזאת ילדה רגילה, הם הסתירו אותה, זאת אומרת, לא התקנו שיש להם ילדה רובוטית בבית, והיא בעצם, היא הייתה גם סוג של עוזרת בית. זאת אומרת...
ניצול.
כן, יש ניצול. כן,
היא נקטה. ילדים במסווה.
היא נקטה את הבית? אני זוכר שהרים הדברים כבדים מאוד, כי הייתה בעלת כוחות.
כוחות מיוחדים, כן, זה למשל. ויש גם, אתה יודע, גם חיות רגילות.
אבל זה נכון, אגב, שהיא עשתה שטויות, וזה מתחבר למה שאמרתם, שזה בעצם ילד משוכלל, או ילד שמותר לו להיות ילד.
ומה שהוא מלמד בדרך כלל את המשפחה זה שמחת חיים. זאת אומרת, אני חושב שגם בפדינגטון וגם באלף, יש אבא מאוד...
כן, בורגנות, בורגני, זו עופה כזאת.
מרובע.
נכון. ואלפה מתקשר ומזמין מיליון פיצות, כן. וממוטט אותם כלכלית.
ומה המטרה? מה המטרה תמיד בכל הסדרות האלה? מה המטרה? להפוך את החייזר לבן אדם. זה כן, כמו אומרת... פינוקיו כזה, כאילו להקנות לו תכונות של בן אדם. כן,
גם פינוקיו
אותו,
הוא משהו כן, חיצוני.
לביית ש... אותו ככל הניתן. ורק כשהוא יהיה בן אדם, אז הוא יהיה בסדר.
כן, למרות
שזה... אנחנו לא יכולים לשמור עליו כחייו.
אבל התהליך הוא הפוך, המשפחה הופכת להיות יותר אנושית בזכות כן. החייזר או ה...
אז כולם הופכים להיות יותר אנושים, ואנושיות כן, זה מאוד. המטרה.
ואיזו סדרה אתה אהבת מבין פינוקיו, ויקי, ילדת הפלא, אלף?
אני נורא אהבתי את ויקי, ילדת הפלא, יש לנו את אותה אהבה לי ולך.
כן, זו הייתה סדרה מופלאה.
סדרה מצוינת.
היא הייתה יומית באיזה חופש.
נכון, זה היה בשידורי, אתה יודע, היה רואים שש, וכל מיני סדרות של החופש הגדול, אז הנה, שומעים?
הנה, אנחנו שומעים את הפתיח. Small Wonder.
אני שוב אומר, זה... הפתיח הלואו-טק הגדול בהיסטוריה של הטלוויזיה.
למרות שגם אלפה היה לו פתיח לואו-טקי.
נכון, אבל זה יותר. זה פשוט חיוכים לו בסך.
כן,
נכון. במשך 15 שניות לכל דמות.
זה הזמן להזכיר את הריאט, שהיא הייתה השכנה שלהם, שהיא הייתה הילדה הכי חמודה, הייתה שחקנית מופלאה. ילדה. טוב, יש לנו עוד אנשים שנכנסו, יש לי פה עוד ברשימה הזו.
אתה יודע שסופרמן... יגאל פנה תשומת ליבנו, סופרמן הוא כזה.
גם הוא הגיע למשפחה רגילה.
כן, הוא הילד חוסה בבית המחוי, שאומץ על ידי מדען, שעשה עליו כל מיני ניסיונות.
אני יודע שהוא פשוט התרסק עם החללית שלו.
יש כל כך הרבה גרסאות, יש את הסצנה המפורסמת שהוא מרים את המסעית.
נכון, ילד שמרים מסעית, או גם מרי פופינס, יש הטוענים שהיא סוג של משהו חייזרי שמגיע לילדים דווקא. ופחות לכל המשפחה. טוב, זה מעניין הדבר.
זה אומר שמשפחה זה לא מספיק. זה מה שכל החבר'ה האלה מנסים להגיד. משפחה זה לא מספיק, צריך עוד.
ומה אתה היית מגדל בבית? רובוט, חייזר או את ויקי ילדת הפלא?
משהו עם המילן.
משהו עם המילן. אז קדימה, נסה לאכול את זה בשידור. אתגר, תעשה מה שכל אורח פה עושה. תאכל את הניסוי של ארז, נראה מה תהיינה התוצאות. בואו נעשה עוד ספוילר לעונה החדשה. במה עוד עסקתם? מה עוד אתה יכול לשרוף כאן?
עסקתם, כאילו שלא היית שם.
תן לי לשחק אותה, כאילו אני אובייקטיבי.
מה הכיף בלעשות את ה... בליצור, בלעשות התוכנית הזאת? אגב, צריך לתת קרדיט ליוצר השני של החפרנים, רמי פרג.
נכון.
אתה מתחיל לחשוב כמו ילד, אתה שואל למה על כל דבר.
כן,
כמו ילד,
לא
כמו מדען, יכול שמדען חושב כמו ילד.
זה קסום.
למה? למה זה קורה? קראת את המחקר של לכאורה, לפני שבוע, שבועיים, על זה שהאמריקאים, אחוז מסוים האמריקאים חושב ששוקו מגיע מפרות חומות.
כן, קראתי את המחקר, 7% או משהו כזה, כן.
נוצר איזשהו מצב בגלל כל השפע פה, שאנחנו לא שואלים למה הדברים האלה קיימים, איך הם הגיעו,
כי לא לדעת זה לא נחשב למשהו טוב. מיתוגית שווה לך להשוויץ בזה שאתה יודע, ולכן אנשים כבר מתביישים להודות שהם לא יודעים.
אז אנחנו שאלנו שאלות כמו, טוב, לא נעשה ספוילר לאבוקדו, אבל אבוקדו, מי החיה, הרי איך הפירות, איך העצים מתרבים בטבע, מגיעה חיה, אוכלת את הפרי, ועושה את מה שעושה הרחק מן העץ.
וכך מרחיקה את הגלעין.
וכך מרחיקה את הזה, אבל כן. מי לעזאזל אוכל את האבוקדו עם הגלעין העצום הזה? לא ניכנס, ספוילר, אבל אגוזים. שאלנו עצמנו, איך עצי האגוז, איך הם מתרבים?
שמה הבעיה עם אגוז ביחס לפירות, למשל? כי קשור.
אם אתה אוכל את האגוז, אתה הורס את הזרע.
אז מה האגוז מרוויח מזה?
והוא גם נמצא בתוך קליפה קשה.
נכון, אז מה האגוז מרוויח מזה? אולי נדבר עם הגברת ורד שפירה, שהיא גם ביולוגית וגם יקירת המערכת. בוקר טוב.
בוקר טוב.
אז בסדר גמור, אנחנו באמת שאלה מצוינת ששאלי גל שפירה, אם אנחנו אוכלים את האגוזים, ובניגוד למצב שבו בעלי חיים אוכלים למשל תפוח ומפרישים, את הגרעינים שלהם במרחק מה, בלי לחבל בהם, האגוז נכון. עצמו נהרס, אז איך הוא מתרבה באמצעותנו או באמצעות בעלי חיים?
נכון, אז באמת מי שאוכל את האגוזים, אנחנו נתייחס עכשיו לקבוצה של בעלי חיים שניזונים מהאגוזים וכן מאפשרים להם לצמוח ולהפוך להיות צמחים חדשים, מי שעושה את זה זה בעיקר מחרסמים, סנאים, חולדות, אכברים, הם אלה שאוכלים את האגוזים, הם אלה שמסוגלים לפצח בעזרת השיניים שלהם את הקליפה הקשה ולהגיע אל הפרי. והעונה של האגוזים האלה היא בדרך כלל עונה קצרה. ואם העץ הזה גם חי, גדל באזורים שהם קרים יותר, הבעל החיים יאגור ויאסוף לעצמו מזון או למחילה שלו, כי מרבית המחרסנים אוגרים מזון במחילות שלהם, או שהוא יאגור אותם בצורה מפוזרת. סנאים נוהגים לחפור גומות קטנות בקרקע ולשים בפנים מזיזים ובלוטים ולחסות את זה. והטענה הרווחת הפופולרית זה שהם גם שוכחים את האגוזים באדמה, והאגוזים האלה הופכים להיות עצים חדשים.
רגע, את רוצה לומר לי שאבולוציונית האגוזים בונים על זה שבעלי החיים ישכחו לאכול אותם או ישכחו?
אז זהו שלא, כי מחקרים מראים שהם לא באמת שוכחים.
די.
מחקרים מראים שהם זוכרים איפה הם שמו את האגוזים, והם גם זוכרים איזה מהאגוזים הם אכלו וכמה נשאר להם. אבל כנראה שמכיוון שמדובר בבעלי חיים קטנים, בבעלי חיים שהם נטרפים על ידי בעלי חיים אחרים, ומחזור החיים שלהם קצר יחסית, אז המנגנון הזה הוא מספיק טוב כדי שחלק מהאגוזים, כי מה שהם מאבדים זה לא את הזיכרון, אלא את החיים שלהם בסופו של דבר, חלק מהאגוזים נשארים באדמה ועוברים לדור הבא.
עכשיו, כי המחרסם פשוט נטרף, שוב נסביר, הוא נטרף, ואז האגוז נשאר באדמה או במחבו.
כן, מספיק נשאר באדמה כדי לעבור אל הדור הבא. עכשיו, יש גם היחסים בין אגוזים לבין בעלי חיים שונים הם כל כך אדוקים, עד כדי כך שלמשל מכירים אגוז ברזיל?
כן, ודאי.
האגוז הלא באמת טעים הזה?
למה? הוא מאוד טעים, אני אוהב.
ויש שטוענים ש...
יש אגב שטוענים שיש בו קרינה רדיואקטיבית באגוזי ברזיל.
טוענים שיש בו הכל בערך. הבעל החיים היחיד, יש לו קליפה מאוד מאוד קשה, בעל החיים היחיד בטבע שמסוגל לפצח את האגוז הזה, זה חיה בשם הגוטי, שיש לה שיניים כל כך חזקות, שהיא היחידה שמסוגלת לפתוח את האגוז הזה ולהשתמש בו. היא זו שסוחבת אותו ביער ומסתובבת איתו, ומזיזה אותו ממקום למקום, ובסופו של דבר גם דואגת להפצה של האגוז הזה ולעצים שלו. עכשיו, תחשוב שאם האכילה של האגוזים הייתה יעילה מדי, אם הם היו באמת מצליחים לאכול את כל מה שהם אוגרים או את כל מה שנופל מהעץ, הם היו מכחידים את עצמם.
וואו.
מכיוון שלא היה נשאר להם מה לאכול.
אז הנה האגוזים אבולוציונית כנראה שמסתמכים על העובדה שהמחרסמים שאוספים אותם או אוגרים אותם גם קצת שוכחים ובעיקר נטרפים.
לא, הם לא שוכחים.
אז הם לא שוכחים, אוקיי, אז זה מיסקונספציה. אבל הם נטרפים.
הם נטרפים, הם לא מספיקים לאכול את הכל, לא הכל נאכל. לפעמים אולי הם אוגרים יותר ממה שהם זקוקים לו. וחלק מזה כן עובר אל הדור הבא וגדלים עצים חדשים.
אוקיי, ואת טוענת שאגוז ברזיל הוא לא טעים.
לא טעים.
די, אני אוכל אותי מדי בוקר.
זה הבוטום ליין שאתם מוצאים.
יש לו כל מיני חוקים
רגע, דוקטור ארז גרטיקה, בבקשה.
אם אני לא טועה, יש איזשהו מינון מקסימלי, זאת אומרת שלא מומלץ לאכול יותר מנגיד שניים ביום, בגלל כל מיני חומרים שישנם בתוכו.
נכון.
אילו חומרים נמצאים באגוז ברזיל?
אני בדיוק חיפשתי עכשיו
בסדר. ולא מדובר בקרינה רדיואקטיבית?
לא קרינה רדיואקטיבית, זה איזשהו חומר שלא זוכר את שמו, ואני...
לדעתי זה גם סולניום.
זאת אומרת שלא מולה זה יכול לדעתי יותר משני אגוזי ברזיל ביום, אבל אוקיי.
אלא אם כן אתה הגותי, ואז אתה יכול.
אוקיי, אני רוצה להודות לך מהעומק הלב על השיחה המרתקת הזו, הצלחת לבאס אותנו גם על אגוזי ברזיל. אז הכל רעיל, תפוח אדמה, עגבניה, אגוזי ברזיל.
הכל רעיל במידה. אתה יודע, המינון קובע את הרעילות.
נראה לי שאתם נציגים של חברות המזון המהיר. אני מודה לביולוגית ורד שפירה ממכון דוידסון, תודה רבה על השיחה הזו.
להתראות.
תשמע, א', זה מדובר בעיזבון. עיזבון שבעצם לא נתבע על ידי היורשים החוקיים.
לגמרי.
צריך להקים מן הר האגוזים עכשיו של משרד האוצר.
או שהטבע מקים את זה, וכך הם מתרבים. כן, זה די מדהים.
ודבר שני, וואו, אבולוציה. כל עוד מותר לומר את המילה הזאת.
למה מותר?
אבולוציה. הכל לא, זה בסדר גמור.
לא, זה בסדר גמור.
דבנים ממש בקצרה, יש סיפור מגניב, שהיה מחקר לא מזמן שהדובדבנים הרי גם מפיצים את עצמם בדרך דומה, חיות אוכלות את הפרי, והדובדבנים יוצאים מהגללים שלהם במקום אחר. וביפן, בגלל ההתחממות הגלובלית, שינויי האקלים, נהיה יותר חם לדובדבנים, קשה יותר לשגשג, ו... החיות שאוכלות את הדובדבנים עולות למקומות יותר גבוהים בהר, עושות הצרכים שלהם, שם לדובדבנים יותר קל לסגסג, ואנחנו רואים את עצי הדובדבן הולכים ומעפילים במעלה ההר.
זה די מדהים, הסימביוזה הזו, החיבור בין בעלי חיים לבין פירות ושלל דברים צומחים, די מדהים. מיד נעסוק בעוד שאלה ששאלתם או שאלנו בעונה החדשה של החפרנים, יאללה, בואו נעסוק בזה. במה עוד התעסקנו? גם בחלל, נכון? וגם
כן, המון חלל. חלל זה כיף. מישהו פעם אמר לנו בחפרנים, שילדים אוהבים חלל ודינוזאורים. דינוזאורים כבר אין, אז מה נשאר? חלל.
חלל, אבל גם דינוזאורים, בזכות
יש,
הטכנולוגיה.
נכון, ציפורים כן. זה בעצם, כן.
ובאופן כללי, באמצעות אפקטים, אפשר להקים אותם לתחייה, את הדינוזאורים. רגע, במה עסקתם בתחום החלל?
המון 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 אחת מהשאלות, אבל זה למה לשבתאי יש טבעות, ולנו אין, לכדור הארץ אין, במה חטאנו? כן, למה לא מגיעות לנו טבעות?
כן, שוב, כיפוח שלנו, מה רוצים מאיתנו, אחרי שנים, עדיין אנחנו מקופחים, כן. כמי שאין להם טבעות.
נכון.
כן, האמת שכוכב לכת שיש לו טבעות, זה משהו הרבה יותר אסתטי, לא? תמיד שמציירים כוכב לכת, אני מצייר את שבתאי, הטבעות זה משהו...
זה אלמנ... אנחנו כאילו מציירים רק את שבתאי עם טבעות, אבל הוא לא היחיד שיש לו טבעות.
למי עוד יש טבעות?
אני לא רוצה עכשיו לקחת אחריות מדעית על המידע הזה, אנחנו תכף נדבר עם מישהו שיודע.
אוקיי, אז בואו נדבר איתו. בוקר טוב לי מהנדס החלל יואב לנצמן, מהנדס חלל ומהנדס בכיר בעמותת Space.il. הנה אנחנו מיד נשיג את...
יש דילי בגלל החלל, הוא משדר מהחלל.
כן, הוא נמצא כרגע בגשושית לא מאוישת, כמובן.
פיאט פונטו בדרך לעבודה.
כן, הגשושית פיאט פונטו 5.
מותר להגיד פיאט פונטו? מעניין כמה פעמים נוכל לומר פיאט פונטו.
אני לא יודע, אבל אני חושב שבמקרה הזה זה משהו שהערך הקומי שלו הוא יותר משיווקי, אבל בסדר גמור. אז אני מבין שמהנדסי חלל ופיאט הם היינו אח. לא, בוא נדבר לרגע על כוכב הלכת שבתאי והטבעות שלו. קודם כל, מה זה הטבעות האלה? זה סוג של מדע בדיוני. מה זה הדבר הזה? ממה הן עשויות ולמה יש לו טבעות?
אז זה נכון, זה קודם כל, אפילו כשהם התגלו לפני 400 שנה על ידי גלילאו גלילאי, הוא אפילו עדיין לא הבין שזה טבעות, כי הטלסקופ שלו עוד לא היה מספיק טוב, אז כבר אז זה נראה לו משהו בלתי אפשרי לחלוטין, לגמרי מדע בדיוני.
זה מוזר.
כי זה ממש מוזר הדברים האלה. אז הטבעות האלה, אנחנו יודעים היום, ולמעשה ניחו את זה הרבה קודם, כי הן פשוט מחזירות הרבה אור, אז ניחשו שהן עשויות מקרח. קרח זה משהו שקיים בחלל ובכל מיני צורות, כמו שביטים וכמו מקומות אחרים, ואנחנו יכולים לראות, אנחנו יודעים שהוא מחזיר הרבה אור, ולכן אפשר לראות אותו ממרחקים עצומים כאלה.
והטבעות אכן עשויות מקרח?
אבל הן עשויות מרסיסים של קרח, לא זה לא מקשה אחת. והרסיסים האלה הם מגודל של אבק דק שבדקים, ממש פודרה כזו, ועד גודל של בניינים. מאוד מגוון. מה שמיוחד בטבעות של שבתאי, להבדיל מהטבעות הדקיקות שיש סביב צדק ואורנוס ונפטון, זה שהטבעות האלה הן מאוד מאוד תפופות יחסית, והן תופסות הרבה מאוד נפח סביב שבתאי. הן מגיעות למרחק של עשרות אלפי קילומטרים, בזמן שהעובי שלהם הוא מאוד 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 דקות. זה עובי של מטרים עד קילומטר אחד לכל היותר. זה ממש דק יחסית לממדים של ה... של האורך שלהם, של הרוחב של הטבעות.
עכשיו אני אשאל שאלה שאולי לא תהיה לך תשובה, איך הגיעו הרסיסים האלה לשבתאי, ומדוע הם הסתדרו דווקא בצורה הזו?
אז זו באמת שאלה מעניינת שמעסיקה עדיין חוקרים, ואין הסכמה ברורה לגבי זה, כי אחת השאלות שקשורות לזה, זה מה הגיל של הטבעות האלה? האם הטבעות האלה הן תופעה זמנית שבמקרה אנחנו נמצאים ויכולים לצפות בזמן הזה, כי כאמור, הם התגלו לפני 400 שנה, אולי הם נוצרו לפני 401 שנה, אנחנו לא באמת יודעים, אבל יש סימנים לזה שהם באמת בגיל של שבתאי ושל מערכת השמש, זאת אומרת שזו תופעה הרבה יותר קדומה מזה. מה שכן, לגבי למה לכדור הארץ אין טבעות ולשבתאי יש, אז ככל הנראה, ככל שכוכב הלכת יותר מסיבי, כמו שבתאי, ושיש לו הרבה ירחים שעשויים מקרח בעיקר מקרח.
טילי שבתאי, יש ירחים שעשויים מקרח?
רוב הירחים שלו, יש לו מעל 60 ירחים.
וואו. למה לנו יש רק אחד?
רובם קטנים.
הם כן, שוב כיפוח, אנחנו מתבוססים ברגשות של כיפוח.
כי הירח שלנו ענקי יחסית לירחים של...
אה, בחייך זה ירח זה, בחייך זה בושה וחרפה, סלח לי, כן.
בתור עובד של SpaceIL אני לא יכול להגיד שאנחנו מקופחים עם הירח.
אין, אבל עזוב, אין שם כלום, ועזוב אותי.
אבל הירח שלנו הוא סלעי בזמן שהירחים של שבתאים בעיקר עשויים קרח, עם ירחי קרח.
קרח זה יותר יפה, לא?
ויש כל מיני תופעות של קרח שמותז מהירחים האלה, בגלל שעמוק בפנים יש להם מים חמים אפילו, בלחץ, ולכן כאשר הקרח נסדק אז... המים האלה טסים לחלל כמו גייזר ובעצם יוצרים ומחדשים את הטבעות האלה.
רגע, זאת אומרת שכוכב הלכת שבתאי פשוט לוחד כל מיני מים שניתזים או קרח, כן, שניתז מהירחים שלו?
המים האלה, וואו, מצטרפים לטבעות, ובנוסף הירחים האלה משמשים גם בתפקיד של לשמור על הצורה של הטבעות. זה נקרא שפרד מון, ירחים רואים בעין, כי הם כאילו, הם מלווים את החומר של הטבעות ושומרים על הצורה שלו כדי שהוא לא יתפזר לכל מיני כיוונים, והם גם יוצרים כל מיני גיאומטריות מעניינות בערכים שמסתכלים עליהם בצילומים, כל מיני ספירלות וכל מיני דברים יפים אחרים, אבל בסך הכל הם שומרים על הסדר.
ויגאל שפירא העלה שאלה מעניינת, האם כוכב לכת שבתאי הוא היחיד במערכת השמש שיש לו טבעות, או שיש עוד כוכבי לכת כאלה?
אז הזכרתי קודם שלצדק אורנוס ונפטון יש טבעות, אבל אלה טבעות דקיקות, ולפעמים אפילו זה לא טבעת מלאה, אלא רק שפות כאלה. לשבתאי הוא היחיד שיש לו טבעות כאלה מרהיבות כאלה גדולות בעצם, שתופסות כל כך הרבה נפח. והשאלה לגבי איך הם נוצרו, אז גם פה יש כל מיני תיאוריות, אחת מהן למשל שזה היה ירח שפשוט התפורר, או שאולי אפילו לא הצליח להיווצר, והחומר שלו נשאר מפוזר בתוך הטבעות האלה.
אז זה מעניין, רק לרגע נשאר לנקודה, יש מצב, כמקובל לומר, שהטבעות הללו הן ירח שלא הספיק להיווצר, או לא הצליח להיווצר, או ירח שהתפורר.
נכון.
וואו.
נכון. יש תופעה שקשורה למשהו שנקרא גבול ראש. זה מין גבול דמיוני סביב כוכבי לכת, או סביב כוכבים, שאם גוף אחר מתקרב אל תוך הגבול הזה, אז כוחות הגאות של אותו גוף פשוט מפוררים, הם מתגברים על הכוחות המכניים שמחזיקים את הגוף הקטן ביחד כחתיכה אחת, ופשוט מפוררים אותו.
חשוב לומר שגאות זה אומר, נכון, שכדור הארץ והירח בעצם מעוותים זה את זה.
נכון. מעוותים או רק מושכים זה את זה?
מעוותים את הצורה.
גאות נובעת מזה שכוח המשיכה הולך ונחלש ככל שמתרחקים. ולכן אם יש גוף בקרבת מקום, אז החלק הקרוב שלו, שפונה לאותו גוף גדול, מרגיש כוח משיכה יותר חזק מאשר הצד הרחוק שלו.
מעניין, ולכן הוא מעט מתעוות?
הוא מתעוות, נהיה פחוס.
הוא מתעוות ולפעמים לא מעט, וככל שהגוף הזה פחות דחוס, אז ההשפעה עליו יותר גדולה, ולמעשה ככה אנחנו יכולים ללמוד על צפיפות של כל מיני גופים, כי אנחנו רואים כל מיני שביטים לדוגמה, שעוברים קרוב לשמש, ולפעמים הם מתפוררים ונגמרים בעצם. הם פשוט מתפוררים לחתיכות ולא נשאר מהם יותר שום דבר. וברגע שאנחנו רואים שזה קורה, אנחנו יודעים, אוקיי, עכשיו הם חצו את גבול ראש, ואז אנחנו יכולים מזה לחשב את הצפיפות שלהם, שהייתה להם. וככה ללמוד על שביטים, אפילו בלי להתקרב אליהם, בלי לצאת מהבית.
טוב. היה גם את הסיפור הזה לא מזמן עם הירח הקטן של שבתאי, שראו את האדוות שהוא יוצר בטבעות שלהם.
נכון, נכון. יש כמה ירחים שנעים ממש בתוך הטבעות, ויש השפעה של הכבידה הזהומה שיש להם על חלקיקי הקרח שמסביב, וזה יוצר מין אדוות ולפעמים מין שובלים כאלה דקים של, של קרח. זה דברים שאפשר לראות רק בזכות זה שיש לנו מצלמות כל כך משוכללות על, על חללית קסיני שנמצאת שם כרגע. וזה באמת תופעות מעניינות שמהם אפשר ללמוד גם על ההרכב של הטבעות וגם על, על הגודל והמבנה של הירחים שנמצאים שם, שגם הם דרך אגב זה לא ירח עגול ואחיד כמו שהירח שלנו נראה. יש להם כל מיני צורות משונות, הם נראים לפעמים שטוחים, לפעמים נראים כמו מין פשוט דברים שנמחו בכל מיני צורות משונות. שבתאי הוא פחות או יותר המקום המוזר ביותר בכל מערכת השמש.
וואו, זה מרתק לגמרי, אה? עזוב את החוויה האסתטית שכוכב הלכת הזה מספק לנו. זה באמת מדהים, כל עניין הטבעות של כוכב הלכת. שבתאי, אני רוצה להודות לך, מהנדס החלל יואב לנצמן, תודה רבה על השיחה הזו.
תודה רבה לכם, שבוקר טוב.
מי שמלווה את המשדר הזה הוא דוקטור ארז גרטי, ראש תחום תקשורת המדע במכון דוידסון, הזרוע החינוכית של מכון ויצמן למדע. היה פה עד לפני דקה בערך יגאל שפירא, עורך תוכנית המדע והידע החפרני בחינוכית, שעזב אותנו. בשעה הקודמת עסקנו בשלל עניינים מרתקים, תירס, עגבנייה. כרגע אנחנו רוצים לעסוק בהירוגליפים. אז מסתבר שהאימוג'י של החברים במצרים העתיקה, בעצם גילינו, או אנחנו גילינו בשבוע האחרון פורסם שהירוגליפים חדשים בני יותר מ-5,000 שנה נחשפו לאחרונה. באמצעותם של ההירוגליפים החדשים האלה אפשר להבין איך מערכת הכתב המצרית התפתחה, כולל ציור מסקרן של פילה ובתוכה פיל, צמר להיריון. אנחנו רוצים לשמוע על העניינים האלה מפיה של דוקטור יעל אבדי רייס. בוקר טוב.
בוקר טוב לך.
אני נמצא כאן עם דוקטור ארז גרטי. בוא נתחיל לנסות אולי להבין מה זה אומר הירוגליפים. האם זו באמת הייתה השפה הכתובה של המצרים הקדמונים?
בהחלט, ההירוגליפים בתקופה של מצרים הגדולה השושלתית, שפה כתובה מורכבת שמשתנה עם הזמן. בתקופה שאנחנו מדברים עליה, של הממצאים האלו, ההירוגליפים הם סוג של סימן גרפי, איזשהו תו שמסמן משהו. אבל זה בעצם כתב.
זה כתב, ההירוגליפים עצמם...
סימן קטן שיש לו משמעות.
זהו, שמדובר באותיות או במילה שלמה בכל ציור
לא,
כזה?
לא אותיות, מילה שלמה או רעיון שלם או מאוחר יותר הברה.
קצת כמו ביפנית או סינית בעצם, אם אני לא טועה.
יותר סינית, אבל סינית. באופן כללי, הכתב של הלוגוגרמות, שהוא שונה מהכתב שלנו האלפבטי, או מכתבים שמייצגים הברות, הכתב המצרי הוא, הוא סימנים שמייצגים. זה יכול להיות גם רעיון, זה לא חייב להיות משהו מוחשי. כלומר, כשאתה רואה את, את הציפור איביס, אתה יכול לדעת שזה הסמל של תחות, לא הציפור עצמה. ותחות הוא אל החוכמה. מערכת שלמה של מושגים שקשורים לסימנים האלו.
ומי השתמש בסימנים האלה? האם רק כהני הדת, או שגם פשוטי העם נהגו לכתוב?
כאן יש לנו עניין מעניין. נהוג לחשוב שזו חברה לא אוריינית, שלא יודעת קרוא וכתוב, ואנשים המתאימים יודעים לקרוא ולכתוב, וזה בוודאי נכון לכתב המלא, לכל הדקויות שלו, לכתיבת מסמכים בינלאומיים. פרעה לא היה צריך לדעת לקרוא ולכתוב, היו לו סופרים שידעו לקרוא ולכתוב. אבל כאן יש לנו תגלית מעניינת. כאן יש לנו לוח, בצומת דרכים, ככה במדבר, שיש עליו סימנים, והסימנים האלו נועדו להיראות. זה אומר שאנשים שעברו בדרך, הבינו אותם.
מעניין.
אתה לא כותב משהו בגובה של אותיות כל אחת 50 סנטימטר גבוה על הסלע ועוצבות בצבעים אם אף אחד לא יודע לקרוא אותך.
אז זה אומר שמה שגם הפשוטי, במרכאות כמובן, פשוטי העם במצרים העתיקה ידעו לקרוא ואולי גם לכתוב בהירוגליפים.
לא לגמרי, אבל המשמעות הייתה מובנת להם, הרעיון הוא עבר.
איזה יופי. מה המשמעות של הדבר האחרון שפורסם, ההירוגליפים החדשים?
אז קודם כל יש את העניין של זה פאנל, זה לוח גבוה על הסלע, גדול. אנחנו בדרך כלל מוצאים הירוגליפים, גם באזור שבו אלו התגלו, בגובה של סנטימטרים אחדים. וכאן יש לנו כל עוד חצי מטר, כל סימן חצי מטר, זה גדול. זה נמצא גבוה, זה גם היה צבוע מן הסתם וזה על צומת דרכים. למעשה זה התגלה במחקר המשותף של חוקרים מייל וממוזיאון בבריסל, כשהם עשו סקר דרכים עתיקות. אז זה לוח מודעות שנועד שיראו אותו. ומה יראו שם? בפאנל הזה שאנחנו מדברים עליו, יש ראש של שור על מקל וחסידות גב אל גב, ומעליהן האיביס הקרח, הציפור הזאת שהיא סמל האל תחות של החוכמה. מייצוגים מאוחרים יותר של אותו רעיון, אנחנו יודעים שזה מסמל סוג של, של רעיון של המעגל הסולרי, הבהיר, וזה סימן סמכות מלכותית. בעצם זה אומר לך כשאתה עובר שם דמי השליט. יש מלך.
מעניין.
כן, מה שמעניין, זה בתקופה שאנחנו קוראים מהקדם ששלטית. זה עוד לא מצרים עם פרעו אחד ששולט על כל מצרים.
אבל זה קצת כמו שהיום בישראל כתוב, זה שטח השיפוט של עיריית נתניה. דמי השליט פה.
לא, אחת הפרשנויות היפות לעניין, החוקרים עוד לא אומרים את זה, הם רק אומרים, תראו גילינו, נחשוב על זה, אבל אני חושבת שזה בהחלט דמי השליט פה, שים לב, וזה שליט הרי בחסד אלוהי, זה הסדר הקוסמי, זה לא עירייה מקומית, זה ככה הדברים אמורים להיות, כמו שהשמש עולה, ככה יש לכם את השליט שלכם, לא להתווכח. וזה בתקופה שקדם ששלטית, זאת אומרת, איזשהו מושג שליט, שהוא עוד לא מה שאנחנו מכירים, וזה גם בתקופה קדם ששלטית שעוד לא ממש כתבו בירוגליפים, עוד לא המערכת המורכבת, רבת המשמעויות, אלא איזושהי התחלה שלה, כתב פרוטו בירוגליפי. ומה שאנחנו רואים כאן במקומי זה שצומת דרכים, דע מה קורה, הנה לוח המודעות שלך, ובהקשר גדול יותר, יש חוק, יש סדר, יש שליט, יש לו דרך להעביר מסרים. שאלה דברים שהמשיכו אחר כך לאורך 3,000 שנה במצרים הקדומה.
וואו, די מדהים. אוקיי,
מדהים, וזה מאוד כדור, כן.
אני מוכרח לשאול שאלה אולי מתבקשת, כי אנחנו תרבות שקצת חזרנו לכתוב באמצעות ציורים, האימוג'ים... מה זה אומר? שיש רגרסיה למצרים העתיקה ובקרוב נקים כאן פירמידות, נתאפר, נלך עם מגבות כאלה במקום מכנסיים,
ונלך
על הצד בצורה דו-מימדית כזו.
נהפוך לדו-מימדים. אתה מדבר על ההשטחה של תרבות ההמונים? אני בטוחה שגם במצרים היו אנשים...
לא כיוונתי, אבל זה מגניב שאת אומרת את זה. תמיד נחמד להתנסה על הציבור באמצעות הביטוי.
נכון, וגם במצרים הקדומה, אני בטוחה שאנשים עמדו מול המגלן הזה ואמרו, אבל הצעירים של היום, הם לא ידעו להבין.
כל היום בטינדר. טוב, זה די מדהים. אוקיי, זה היה מרתק. אני מודה מעומק הלב לדוקטור יעל עבאדי רייס על השיחה הזאת. תודה רבה.
תודה לכם. יום טוב.
בבקשה, רגע לפני שנשמע שיר, בבקשה, דוקטור ארז גרטי.
יש משהו מעניין בעניין של הכתב החרטומים שאנחנו לא תמיד ידענו לקרוא אותו. זאת אומרת, המצרים הקדמונים נסתם ידעו, ואז הגיעה תקופה של ימי הביניים, הבנתי כאבי ימי הביניים וזה נשכח, ובמאה ה-19 למדו לקרוא אותו מחדש.
איך?
גילו ליד העיר רוזטה במצרים, גילו אבן גדולה שיש עליה צו מהמלך תלמי, אם אני לא טועה, בשלוש שפות, ביוונית עתיקה, בשפה דמוטית, שזה איזושהי שפה מצרית, ובכתב חרטומים. ואז אפשר היה להשוות.
זאת אומרת שגילו איזושהי כתובת אבן רוזטה, נכון?
כן.
ושם היו כמה שפות, וכך בעצם זה היה תרגום שלנו. די, מדהים. כך למדנו לקרוא את השפה.
למדנו מחדש לקרוא את השפה.
מוזרה, טוב, זה מרתק. עסקנו בשלל עניינים מרתקים, גם דיברנו על העונה החדשה של החפרנים שעולה בחינוכית ביום ראשון וגם בערוץ 2. ובאופן כללי, אני חושב שאתה כמי שמנגיש ידע, מדע, עוסק ב... אחד העניינים השנויים במחלוקת משום מה, או לא משום מה, וזה האבולוציה. נכון. אני חושב שבגלל שאנשים משום מה מרגישים שתיאוריית האבולוציה היא מתנגשת עם התיאוריה הדתית, אז הם מרגישים שזה משהו שהוא שנוי במחלוקת, וזה עניין, תמיד זה עניין, נכון האבולוציה? איך נוצרנו? זו שאלת השאלות.
נכון, זה עניין, כי... הרבה אנשים מבינים לא נכון את תורת האבולוציה. היה לי פעם איזה ויכוח עם איזשהו, אפשר לקרוא לזה מטיף דתי, שהוא התחיל להטיח בי כל מיני טענות נגד תורת האבולוציה, ואז אני שאלתי אותו, אוקיי, תסביר לי מה זה אבולוציה, והצורה שהוא הסביר את זה, אמרתי, וואלה, אני מסכים איתך, גם אני לא מאמין בזה, מה שאתה מתאר זה קסמים, זה לא מדע.
זהו, שתמיד הטענה היא שלא יכול להיות שסופת טורנדו במגרש גרוטאות, בסופה ייווצר בוינג 747 כתוצאה מאותה סופה.
ואני מסכים זה, זה לא מה שהאבולוציה טוענת.
אוקיי, אז מה אתם טוענים?
מה שהאבולוציה טוענת שנוצר מגוון גנטי גדול כתוצאה משינויים נקודתיים בחומר התורשתי שלנו, ב-DNA, מוטציות.
מוטציות, כן.
יש שפע אדיר של מוטציות. כל מוטציה יש לה את ההשפעה שלה על סל התכונות שלנו, חלק משפיעות יותר, חלק פחות, חלק לטוב, חלק לרע. ואז מגיעה הברירה הטבעית ובוררת את הדברים הטובים יותר. אז זה לא שיש איזשהו מוטציות מכוונות שאני יודע שאני הולך להיות יותר נוצרות אצלי מוטציות בשביל שאני אהיה יותר טוב, אלא פשוט נוצרות מוטציות אצל כל מיני יצורים במקביל שעושות כל מיני דברים, הטובות מביניהם נבררות.
אז קצת זה מזכיר לי איזושהי אמירה אחרת, שהיקום קצת מטיל קוביות, יש מוטציות אקראיות בשלל יצורים, נכון?
נכון.
ובסופו של דבר המוטציות הפחות מתאימות, במרכאות או לא, מתות, היצורים האלה מתים, וזו הסלקציה, זו ברירת המינים.
נכון, ודוגמה מצוינת לזה, זה עמידות לאנטיביוטיקה. זה משהו שאנחנו רואים אותו כל חורף, לא רק בחורף, שיש לנו שפע אדיר של חיידקים, שחלק מהם רגישים יותר לאנטיביוטיקה, חלק רגישים פחות. כשאנחנו באים ואנחנו לוקחים אנטיביוטיקה, אנחנו הורגים את כל החיידקים שרגישים. אלה שרגישים פחות, לוקח להם יותר זמן למות. אם אנחנו מפסיקים את האנטיביוטיקה לפני הזמן, אנחנו למעשה נותן להם הזדמנות להתרבות ולהעביר את המידע הזה הלאה לדורות
הבאים. ולכן חשוב ליטול אנטיביוטיקה עד סוף התקופה.
כשנותנים אנטיביוטיקה, אז עד סוף התקופה, כן.
מעניין. ומפתחים כל הזמן חומרים אנטיביוטיים חדשים, גם נגד החיידקים המשוכללים האלה?
מפתחים, אבל זה לא כוחות. כי לפתח תרופה אנטיביוטית חדשה לוקח משהו כמו 20-25 שנה, לפתח עמידות לאנטיביוטיקה לוקח משהו כמו 20 יום, אפילו פחות, 12.
אז מה עושים? נשמע שהם ניצחו.
זה מבאס, ויש יותר ויותר מינים של חיידקים שעמידים ליותר ויותר סוגים של אנטיביוטיקה, ומחפשים, כל הזמן מחפשים דרכים להתמודד עם זה, אבל זה בעיה.
אוקיי, ההערה המעניינת שלך היא בקשר לתיאור של האבולוציה, או התיאוריה הזו. נכון. לא מדובר ביצור שפתאום הצמיח זנה ופתאום התפתח איזושהי דרך לנשום, אלא בהרבה מאוד מוטציות שרובן לא מוצלחות.
נכון.
אבולוציה ברובה היא כישלון.
גם כשאתה מסתכל על הדברים שהם כן מוצלחים, זה שינויים קטנים, זה עוד שינוי קטן, ועוד שינוי קטן, ועוד אחד אחרי השני, לאורך תקופה אדירה של זמן. וכשאנחנו מסתכלים בזום אאוט, זה נראה לנו כמו הבדלים גדולים.
אוקיי, טוב, זה מרתק. אגב, יש גם כאלה שמנסים ליישב בין התיאוריה הבראשיתית, למשל בתנך, חלק טוענים שמדובר במשהו מטאפורי. זאת אומרת, שווה לא לחשוב על הטקסט המקראי as is, אלא קצת למבור ולהבין את המטאפוריות שלו.
אגב, הטקסט המקראי as is תומך בתורת האבולוציה. אם תסתכל על אדם וחווה, שני פרטים, השונות הגנטית שלהם מוגבלת, זאת אומרת, שני אנשים, ומהם נוצרה כל האנושות המגוונת שלנו. איך הגיעו כל התכונות האלה?
אתה אומר שכן יש סימוכין תמיכה בראשית בתיאוריות האבולוציה.
לפי הפרשנות שלי לפחות.
אוקיי, קיבלנו, אתה שולט פה בתוכנית. אתה המנטור שלנו כרגע. אנחנו רוצים לחזור לעניין שעסקנו בו בשעה הקודמת, אבל מזווית קצת אחרת. מייקל בונד הוא הסופר הבריטי שכתב את הספר הדוב פדינגטון, שגם היה סדרת טלוויזיה, כפי שיגאל שפירה גם הזכיר לי, באמת בשנות ה-70 ו-80, כך אני מכיר את הדוב הזה. על פי הסיפור, הדוב פדינגטון הגיע ללונדון הישר מפרו. הוא דוב שהגיע מפרו, ואנחנו רוצים באמת לבדוק האם יש באמת דובים בפרו, או בכלל בדרום אמריקה. אנחנו רוצים לומר שלום לדוקטור גילי חסקין, מדריך טיולים. שלום לך.
שלום שלום, בוקר טוב.
איפה אנחנו תופסים אותך?
דווקא באזור שיש בו הרבה יותר דובים, בסוריה, ברוסיה, סליחה, התכוונתי.
בסוריה.
ברוסיה, טעות.
לא, זה בסדר גמור.
שומר, ברוסיה, אגב, ראיתי הרבה מאוד דובים גדולים, גם דובי גריזלי וגם דובים חומים. יש גם באזור קמצ'טקה וגם באזור של הצפון הרחוק הרבה מאוד דובים. אבל אתה שואל על אזורים אחרים.
כן, האם באמת יש דובים או היו דובים בפרו?
זה מה שנקרא, זה נקרא, תראה, יש, לא ניכנס כרגע על פרטים, יש כמה סוגים של דובים, ויש סוג של דוב שנקרא דוב בריבל, ודובים כאלה הם דובים, הם הם דובים אבל מסוג אחר, הם יותר קטנים, הם שונים. אז אחד מהם זה, יש את דוב ההימלאיה או דוב המשקפיים, ויש גם דוב האנדים. יש דוב האנדים, הוא נדיר מאוד, אני ראיתי אותו רק בגני חיות, למרות שטיילתי באנדים חודשים ברגל, מימי לא ראיתי אותו מקרוב, אבל יש דוב כזה, אפשר לראות אותו בגני חיות בפירו או במקומות אחרים.
והוא הדוב פדינגטון? זאת אומרת,
אני מניח, אני לא מכיר את הדוב פדינגטון, אבל אני מניח שזה, אתה יכול לראות את זה כמעט בכל גן חיות, אפשר לראות את הדובים האלה, הם נראים באמת קטנים יותר וידידותיים למשתמש.
זאת אומרת
שהם שמחונים לחלוטין, לפעמים מוכלים מעט מאוד בעלי חיים קטנים, אבל הם, אגב, כל הדובים, למעט הדוב הלבן, למעט דוב הקוטב, הם בעיקר צמחונים. אבל הדוב הזה הוא צמחוני לגמרי, הוא 90%.
אז זה נשמע שאתה מחזק את, עזוב את תיאוריית האבולוציה, התיאוריה של הדוב פדינגטון. נשמע שאנחנו פה מאששים את התיאוריה שאחת, קודם כל, הנה למדנו, שכן יש בדרום אמריקה דובים, והזכרת גם את הדובים מהערי האנדים, וגם את דוב המשקפיים, שאגב לאחרונה פורסמה כתבה בקשר לדוב הזה, שהוא בסכנת הכחדה.
גם הדוב של ההימלאיה הוא בסכנת הכחדה.
כן,
אוקיי. בכלל אגב, אני מתפלא לשמוע שעדיין תורת האבולוציה היא בכלל בדגש לאיזושהי תיאוריה, זה קצת מוזר בעיניי, כי אני לא חושב שמישהו הציע תיאוריה יותר טובה.
לא, אבל גם הכבידה זה תיאוריה. תיאוריה זה הסבר מדעי, מבוסס ראיות.
כן, נכון. אנחנו מדברים, לא, אבל אני אומר, אתה דיברת בנימה של משהו שמוטל בספק, ואני אפילו יצא ללמוד אבולוציה ממורים דתיים יראי שמיים, שלא רואו בזה שום סתירה.
לא, לא, ודאי.
שאלוהים בראת העולם, כולל את האבולוציה.
אין לנו בעיה, אנחנו כמובן מנסים לייצר סתירה כאן בתקשורת, כדי כמובן להסיט ציבור אחד נגד השני. לא, לא, סתם, אני צוחק כמובן. כמובן צוחק, אבל זה כמובן יותר משעשע לחשוב על זה שיש איזושהי דיכוטומיה או מחשבה אחרת. ברור שאפשר גם לאחד או לקשר, לחבר בין הגישות. אבל השיחה הזו יש לה מקום בעיניי, וכן שווה להבין את העיקרון, את הטריק שמאחורי האבולוציה. רגע, למדנו באמצעותך לשלל דובים שלא הכרנו עד עכשיו. אני מודה שדוב המשקפיים, רק לאחרונה נחשפתי אליו, גם בכתבה וגם בזכות השיחה הזו וההכנה אליה, וגם הדובים בערי האנדים. ואתה אומר שהדובים האלה הם ברובם צמחונים.
כן, אני אומר, אני מדגיש שלמעט דוב הקוטב, שהוא בעל חיים, אגב, הם מדהים ביופי ובעוצמתו, שהוא הוא טורף, וגם הוא גם אחד הבעלי חיים הבודדים שלא מהסס לטרוף בני אדם.
כן, הוא טורף בני אדם? וואו.
בקלות, כן, גם בדרך כלל דובים לא יפגעו בבני אדם, לא דוב שחור ולא דוב גריזני, הם יפגעו בבני אדם רק אם הם יבהלו, אם הם יתקפו בעצמם או יבהלו. כלומר, שאתה מופיע משום מקום או שהוא עם גורים, אז הוא יתקוף אותך. אגב, בדרך כלל יתקוף בן אדם בודד, לא חבורה. והשיטה היא כשרואים דוב, עם יד כמה אנשים להתחבק ביחד, שזה נראה מרחוק כמשהו גדול ומאיים יותר. אבל אני אומר, דוב, גם הדוב החום שאנחנו מכירים, הדוב הסורי, וגם הדוב השחור שיש באמריקה הצפונית, הם בעיקר אוכלים, הם בעיקר צמחונים. הם אוכלים 20% מהמזון שלהם הוא טרף. אבל הדובים האלה, גם בהימלאיה וגם באנדים, הם צמחונים.
טוב, אז
95%.
השיחה הייתה מרגיעה יחסית, ובאופן כללי נשמע שמדובר בבעל חיים חמוד. עכשיו לי להשליך הערה מתחום החמידות.
זהו, חמידות זה תחום אחר, כן? בוא נאמר שזה...
אבל החמודים, הנה, הדוב פדינגטון, אני זוכר שכילד, לילדים יש דוב, זה סוג של ברירת מחדל של צעצוע, נכון?
אתה יודע למה זה בא? זה בא מארצות הברית, זה בא מהטדי בר. אתה יודע למה טדי בר?
לא, מסקרן.
זה מעניין, אגב, סתם, ברוסיה גם כן מחבבים את הדוב, ובטורקיה, ברוסיה, לדוב קוראים מישקה, אבל זה לא הצלחתי, וזה בגלל שהם בגלל אגדות ילדים. לעומת זאת, בארצות הברית יש לזה ביסוס היסטורי. טדי רוזוולט, הנשיא, אהב מאוד לצוד דובים. ופעם אחת הוא יצא לצד דובים, והוא לא הצליח למצוא דוב. ועד צדו למענו דוב, קשרו אותו לעץ, ואמרו לו, עכשיו אתה יכול לצוד דירה בו. והוא כיוון את הרובה ישר למצחו של הדוב, חשב רגע, הוריד את הרובה והחליט שלא לראות. ומאז הוא באמת נשטף בגל של פופולריות, גם הוא וגם הדוב, ומאז הדובונים, החמודים כפי שאתה קורא להם, כן. מכונים טדי בר.
די, אוקיי, אז הרווחנו סיפור מרתק שלא היינו ערוכים אליו. תודה רבה מעומק הלב לדוקטור גילי חסקין, מדריך טיולים שנמצא כרגע ברוסיה, תודה רבה.
תודה רבה ולהשתמע.
אנחנו עכשיו רוצים לדבר עם ליה גרינפלד שבא לבאס, הפעם הוא בא לבאס על יפן, אבל הוא לא באמת בא.
כן.
שלום לך, ליה.
שלום, דודו.
למה לא הגעת לכאן פיזית, אדוני הנוכל?
אני אגיד לך בדיוק למה. נו. אנחנו לא איבדנו את הסולידריות.
אוקיי. זה למה. טוב.
אני חניתי באדום לבן. וגרו לי את האוטו.
אז זהו, בואו נגלה למאזינים שלנו גילוי נאות. אכן היית אמור להגיע לכם פיזית, אבל גררו לך את האוטו. חנית באדום לבן, מה אתה מצפה?
חניתי בצורה... לא, בסדר, אבל אנחנו חניתי באיזשהו רחוב סודי.
אז זה באמת חוצפה של העירייה שהיא אוכפת את החוק.
לא, זה לא, העירייה בסדר שהיא אוכפת את החוק. הבעיה היא, העירייה לא יודעת על זה, אם מישהו מהתושבים, החי לשכונה. מתקשר ומודיע להם.
די, אז מדובר על שנה? הם כן, תקופת הסזון חוזרת, מדובר במעשה חמור.
כן, אני לא מבין מה, תנו לי, וגם איחרתי בחמש דקות, התקשרתי למענה, ואמרו לי שגררו את זה חמש דקות לפני שבאתי.
חבל, אז איפה הרכב עכשיו, ואז נעבור לפינה.
הרכב נח בחניון גרור, ואני אשלם בכסף. אז הייתי ביוון.
היית ביוון.
ליפן. ולכן, וזה היה קשה, זה היה ביקור קשה. כידוע, אני אין לי את הגן הזה שנהנה מדברים.
אבל יוון זה לא פן?
לכאורה, דודו, לכאורה. למשל, אתה יודע שאף אחד לא יודע איך קוראים ליוון? זאת אומרת, אף אחד לא משתמש בשם שהיוונים הגדירו לעצמם.
איך היוונים קוראים ליוון?
היוונים קוראים לעצמם הלנה. זאת אומרת, אם תשאל יווני איפה הוא גר, הוא יגיד לך הלנה.
הלנה?
תגיד לו, בדיוק, זו בדיוק השאלה. קוראים את יוון, ממזרח ליוון, רוב העמים נתקלו בעמים היונים, ולכן הם קוראים לאזור הזה יוון, וממערב ליוון, העולם נתקל בעמים הגרקים, ולכן כל מי שגר מערבית ליוון, קוראים ליוון גריס.
אוקיי.
אבל רק היוונים עצמם, אף אחד לא קורא עם זה, כמו בשיר מיכאל, שם שאף אחד לא קורא לה מיכאל. אתה מבין את זה, איך זה לגדול במדינה כזאת? לא פלא שהם במינוס.
אבל לא פלא שאתה מדוקה מהסיפור הזה.
אני כואב את הכאב שלהם. חוץ מזה, מסתבר שיוון הייתה חדלת פיראון 5 פעמים. אני רוצה לספר לך סיפור, אני כשהייתי שם בנמל תעופה, אני הזמנתי נקניקייה, הוט דוג, וחבר שלי שהוא בדיאטה והוא מוזר, הוא הזמין נקניקייה בלי הלחם, והפקידה הזאת הקופאית אמרה לו, בוא אני אעשה לך הנחה. למה שתעשי לו הנחה? אנחנו עוזבים את המדינה, אתם מדינה במינוס, אנחנו לוקחים את היורואים שלנו ונוסעים למקום אחר. למה שתעשי לו הנחה?
אתה צודק, וגם אהבתי את זה שתרגמת את נקניקייה להוט דוג, זה קצת כמו שאני עושה עם כאן עוד אודי.
זה פונה גם לקהל בינלאומי.
לא, ודאי, הפינה היא בינלאומית, אנחנו פוזלים לקהלים אחרים.
עוד עניין, אתה יודע שהם כבר לא שוברים שם צלחות?
מה?
אתה מבין, אתה חושב יוון, נותנים לך כמו בהוואי, נותנים לך זה של פרחים.
תהליך של השתכנזות כללית שם ביוון.
זה חמור מאוד, מתברר, ואני חקרתי את זה, ומתברר שהמנהג התחיל מטקסי אבלות, שזה משהו שאני יכול להזדהות איתו, האבל, ובימי הבינה היו מתבודדים עם מודם, וזה היה גם סוג של שופוני, כאילו יש לי מלא כסף, אז אני יכול לשבור צלחות. אבל המנהג יצא מחוץ לחוק, בזמן שהייתה שם דיקטטורה. והיום המנהג דאח. וכשהיוונים כן שוברים צלחות, הם קונים צלחות מיוחדות, שנשברות בקלות. שזה לא יצרי, אתה מבין? לקנות במיוחד.
כן, למרות שעושים את זה גם עם כוסות של חתונה, כמי שהתחתם פעמיים, אני אומר לך שיש טריק שם בכוסות.
אתה רוצה להגיד לי שיש כוסות מיוחדות?
כן,
יש ענף מכירת כוסות חתונה.
תקשיב, יש חנות, לא חשוב שמות, לא אעשה להם פרסומת, של כוסות דקות כאלה, שזה משמש גם קוסמים וגם אנשים שניסעים באופן סדרתי.
אני מבין. יותר מזה, לא יותר מזה, לא צריך להגיד יותר מזה, חוץ מזה, 63% מהיוונים בגילאים 18-34 גרים עם ההורים.
כן, זו תופעה עולמית כמעט, אבל אוקיי.
לא יודע, אני לא גר עם ההורים, אז אני חי בעולם. וחוץ מזה, יש שם 2,000 עניים. אתה יודע, ידעת שבאמת יש 2,000 עניים.
באמת? איזה כיף.
ורק 170 מהם יושבים, ואף אחד מהם לא שלם.
לא נורא, אבל עדיין תמיד יש אישו הכוכב התורן של הקיץ, לא?
מה, אני לא יודע, אני הייתי בקרטין.
זהו, נקודה.
כן, וחוץ מזה... וחוץ מזה, היא מוכרת בתור הדמוקרטיה הראשונה בעולם, אבל ידעת שנשים לא יכלו להצביע שם, וגם לא עבדים.
עד מתי?
עד תקופה מאוד, כל תקופת יוון הקדומה, בעצם איך הדמוקרטיה שלהם עבדה? האם אתה יודע איך הדמוקרטיה היוונית עבדה?
הייתה, אוקיי, בבקשה, אנחנו מקשיבים.
לא, קדימה, אני רוצה לדעת שתוכיח שאתה לא.
לא, היו כל מיני שיטות, אני משאר, דמוקרטיה ישירה וכו'.
נכון, הם היו בוחרים באקראי, 3,000 גברים מעל גיל 20, והם היו בפרלמנט, זאת אומרת, לא היו שם, הם היו מצביעים, לא היו שם בחירות.
לא הייתי מזלזל באף שיטה.
נכון.
לאור זה שלא כל שיטה מולידה או מנביעה את לא יודע, אוקיי, עזוב, לא ניכנס כבר לסתירה וכו'. טוב, אנחנו רוצים, אנחנו נאלצים לסיים, כי אנחנו בעצם בדקה וחמש שניות אחרונות של השידור הזה, אנחנו מודים מעומק
הלב. אני פונה לתושבי תל אביב לא לקרוא לגרירת מכוניות.
אליה גרינפלד, אלבור לא, כי דווקא אני הרבה פעמים מתקשר למשטרה ומלשין על שכנים. תודה רבה לך, אליה גרינפלד, על השיחה הזו, ואנחנו בעצם סיימנו את השעתיים שלנו. אנחנו נודעים מעומק הלב לדוקטור ארז גרטי, ראש תחום תקשורת המדע במכון דוויטון. תודה רבה על
היה כיף גדול.
היה כיף, תמיד כיף, חבוד לארח אותך. בואו נספר מעמל על השידור הזה. העורכת שלנו היא ענת רחל אורי, המפיק הוא אבי שמאי. תודה רבה לטכנאים יובל יסוד ואלון מקלר. תודה רבה ליוג'י גבאי שחדר לאולפן וסידר פה חוטים במהלך השיחה האחרונה, ותודה רבה ליגאל שפירה שגם היה כאן, ליווה את המשדר הזה פיזית וגם סיפר לנו על העונה החדשה של החפרנים שעולה ביום ראשון בחינוכית ובערוץ 2. שיהיה לכם סוף שבוע נעים ושקט, ואנחנו נהיה פה גם ביום ראשון בעזרת המדע והאל.